שלום לכולם, ברוכים הבאים לשני מזוגנים נודים לכותי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
אני אביא את סנדרס, מה המצב רבלי?
טוב להיות פה, בנחת, ברוך השם.
ויש גשם בחוץ, מה שנקרא. נראה לי פעם ראשונה באמת לעונה הזאת.
כן, ממש אתמול נסעתי באוטו בשתיים בלילה והרגשתי שהיורה יורה עליי.
וואלה,
החזק. תחושה טובה, תחושה של ברכה.
יפה.
אני אוהב להתעורר עם ריח של גשם, וואו, זה טוב. הנשמה.
אתה לא רוצה לדעת מה זה מבחינה מדעית ריח של גשם.
לא, אז אני מעדיף לא לדעת.
אז אל תדע, נשאיר אותך בתודעה הזאת.
ברומנטיקה, נשאיר אותי ברומנטיקה, הרב יד.
כן, 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 תשאר ברומנטיקה.
לאשתך זה מבחינה מדעית גרוע גם, זה...
אני רוצה שיהיה ברומנטיקה של הדבר, בסדר גמור. טוב, אז תראה, אז אנחנו למעשה נמצאים ממש בעצם בעיצומו של התייחסות שהרב שגר לדברים של רב נחמן, רק ייתן לנו את ההקשר הכללי עוד הפעם. רב נחמן כתב בהתחלה, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם טובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא, וזה באמת התיקון הכי גדול. אבל כדי להגיע לזה הרבה מאוד פעמים צריך מישהו שיעזור לנו באמת להבין שכל המורות הן לטובתנו, וכדי שהדבר הזה יקרה, אז אומר רב נחמן צריך להתוודות לפני תלמיד חכם.
אני זוכר נכון, זה לא רק הלהבין, נכון? זה שזה, העיקר עיצום הייתה גם בלב, איזה סיפור של כאילו זה הבנה שהיא פנימית ולא רק הבנה שהיא שכלית.
כן, זה צריך להיות הבנה פנימית החלוטין וגם הפנמה. כן. אדם צריך באמת להרגיש את זה. ואנחנו נאמר שאי אפשר לעשות את זה לבד, בהרבה מאוד מובנים, צריך מישהו שיעביר אותך את התהליך הזה, סוג של תהליך טיפולי שכזה, הוא קורא לזה וידוי.
כן.
אנחנו דיברנו הרבה על הנקודה הזאת, והרב שגר, גם דיברנו הרבה על ההתייחסות של הרב שגר לכך, והיום אני חושב שאנחנו מגיעים במובן מסוים כמעט לשיא של הדברים של הרב שגר על הסיפור הזה. אז כן. בואו נראה. אז אני רק ההקשר שאנחנו נדבר עליו, הרב שגר מדבר על הצורך של האדם לתעל את האגו,
כן.
לתעל את המקומות הקשים יותר בהוויה שלו לכיוון הטוב, לכיוון שיניע אותו לעשות טוב. אנחנו דיברנו על זה ארוכות, הסכמנו, לא הסכמנו וכן הלאה, ובואו נראה מה הוא כותב היום. כותב הרב שגר, ספירת המלכות היא המכוננת את העני של האדם, את האגו המאפשר את קיומו על האדמות כנברא עומד בפני עצמו ושונה מזולתו. נטייה אגואיסטית זו מצויה אצל כל אדם ומאפשרת את קיומו, בהיותה הבסיס לרצון הקיום, שהוא בעצם רצונו של האדם לשלוט, ומגמתו להגשים את שאיפותיו. העלאת המלכות לגבורות היא הפיכת האגו למקור עוצמה ולכוח הפעולה. באשר ספירת המלכות מתבטאת כאגו המביא את האדם לסיפוק צרכים אגואיסטיים בלבד, אזי רגליה יורדות מוות. הולכים להתפסת כחלק מהאינסוף, הרי מתגלה הממד החיובי הטמון בה. היא הופכת להיות קדושה, כיוון שהעיסוק של האדם בעני שלו ברצונותיו יכול להיות הגורם המכונן בו את הלהט לפעול בצורה משמעותית. בעיה זו של פיזור, התפרקות פנימית וחוסר אנרגיה, אופיינית לאדם בן זמנה. זהו האדם שאין לו דבר שהוא רוצה בו בכל נפשו ובכל מאודו, שהוא מוכן להתמסר אליו ושלא יוותר עליו בשום מחיר. ברמה אחד הפילוסופים בעת החדשה, סיון קירקבור, כי בעיית האדם המודרני היא היעדר התשוקה. תקופתנו היא תקופה נבונה, מחשבתית נטולת יצרים, התוססת בנקל, המתעוררת רגעית, ואחרי כן נחה לה בפיקחות בחוסר אונים. אובדן התשוק.
אני שנייה צריך פה...
לנשום.
ההבנה לפחות של מה הוא אמר, כי הוא אומר פה משהו שהוא בעיניי נכון לגמרי, זאת אומרת, המקום של התפרקות, חוסר אנרגיה והתפרקות פנימית, זאת אומרת, פיזור מאוד מאוד רחב, זה משהו שאני מרגיש אותו בכל נפשי, בכל מאודי. אבל סרן קירקגור אומר פה משהו אחר, הוא אומר פה שיש פה משהו שהוא נטול יצרים. מה הכוונה שלו נטול יצרים?
נטול יצרים, אני חושב, הכוונה היא זה לא שאין יצר, אלא שאין יצר דומיננטי, חזק, מדריך ושממלא את האדם. כל יצר זה כמו במובן מסוים, זה יצר שאני חושב שהדימוי הכי טוב זה כמו, זה כמו מתי שאתה מדליק גז בקיריים והגז דולק, אבל הוא לא באמת תופס, ואז הוא נחבא. יש איזושהי התלהטות רגעית, אבל זה לא sustainable, זה לא משהו שמחזיק מעמד לאורך זמן. וכיוון שכך, אז באמת יש פה באמת סוג של בעיה.
כן.
ככה נראה לי.
אז מה היית אומר שכן בחיובי? מה זה יכול להיות בחיובי? היעדר תשוקה? מאוד מעניין אותי, כי אני מרגיש שזה מתקשר אחד לשני, אתה מבין? אני מרגיש שההתפזרות קשורה לחוסר התשוקה ולחוסר כל, לא יודע בדיוק מה להגיד את זה. מה זה חוסר התשוקה הזאת? כאילו בן אדם לא רוצה משהו, אז לכן הוא יורד לכל הכיוונים שכזה, וזה מזין את עצמו.
קודם כל, תראה, אני מתלבט מאוד אם אני מסכים, כאילו גם, עזוב מה שהרב שגר אומר, אלא גם מה שקירקגור אומר. אני לא בטוח שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר תשוקה, ואני לא בטוח שהתשוקה המרובה מעידה על חוסר תשוקה או על חוסר יכולת להתמסרות. אני כן חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהאדם חושש להתמסר, כיוון שהוא חושש מההשלכות של התמסרות למשהו אחד. כי מתי שאתה מתמסר למשהו אחד, אתה מאבד, אתה לכאורה בתודעה של האדם, הוא מאבד את את ההתמסרות לדברים אחרים. במובן הזה, יש פה איזושהי הפנמה, אני חושב, עמוקה, של התפיסה ההגליאנית, של התפיסה של הגל על התפתחות ההיסטוריה. הגל נתן תזה, אנטיתזה, סינתזה, אבל הסינתזה מוחקת במובן מסוים גם את התזה וגם האנטיתזה, ויוצרת שלב חדש בהתקדמות. כדי להתקדם, אתה צריך למחוק את הדברים האחרים.
אוקיי.
ונראה לי באמת, האדם חושש, שאם הוא יתמסר למשהו, אם היא תחליט שזה הנתיב שלה, אז היא תמחוק את כל הנתיבים האחרים. כן. היא פשוט תילחם, זה פשוט יהיה הריגה, איזושהי הפנמה של אפשר לקרוא לזה, של המיתוס של אדיפוס, או וכן הלאה, הריגה של דמות האב, הריגה של הריגה של מה שהיה לפני כן, של מי שהייתי קודם. ובזה יש חשש, שמתי שאני בוחרת או בוחר להתמסר למשהו מסוים, אז כאילו מחקתי את כל החלקים האחרים שבי, כי זה המשמעות של התמסרות.
אבל זה מגיע, מאיפה זה מגיע פתאום הדחף הזה להיות הכל, אתה מבין? זה מה ש... זה מאוד מסקרן אותי, א', בגלל שאני מרגיש שזה ממש בחיי, זאת אומרת, המקום של גם להיות אבא, גם להיות רב, גם להיות... שחקן שחמט וגם להיות לא יודע מה אח וכאילו מלא 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 עולמות כזה שאתה לא, אתה קשה לך לבחור אחד על השני, אז אתה מנסה לשלב את כולם ובלי קשר שבעבודה או במה שאתה, אז אני עושה 20 דברים אחר, מקבילים. אז פתאום אתה אומר לי שזה לא, כאילו למה יש לי את הדחף הזה? אני מנסה להבין את עצמי של כאילו להיות הכל.
אני חושב שזה דווקא מעיד על הגדולה שלנו, על... אני חושב שהמציאות שלנו דוחפת אותנו למולטיטאסקינג.
כן.
ואני חושב שזה טוב. אני חושב שאנחנו לומדים שאנחנו לא חד-ממדיים. אתה יודע, מה שנקרא, מניח ששמעת על זה, אבל אם לא, עדיין נאמר את זה כאילו לא שמעת. בזוהר נאמר הרבה על מלכים משנים קדמוניות.
כן.
מה שעל הרשימת בני עשיו, אלה הם של מלכי אדום שמלכו בארץ, בארץ, בארץ כנען, ונותנים רשימה של מלכים, בזה אומרים כל אחד מהם זה מידה, או זה אחד מהספירות. כן. שמלכה בעצמה, וכיוון שהיא מלכה בעצמה, אז היא הלכה והתרסקה, כי כדי באמת למלוך, כדי באמת להיות קיים, צריך איזשהו רובד של רוחב, צריך איזשהו רובד של... אפשר לקרוא לזה, צריך תלת-ממדיות ולא חד-ממדיות. וכן, באמת ההתכתבות הזאת היא לתלת הממד, ההתכתבות הזאת היא לרוחב ולעומק ולצורה, אז היא דוחפת אותנו באמת לאופציה של בחירה מרובה. היא דוחפת אותנו באמת לאופציה של ריבוי, של ריבוי התייחסויות. עכשיו, אני לא רואה בזה דבר שלילי, אני לא חושב שזה פיזור. אני חושב שיש בזה באמת הפנמה עמוקה, שזה הדרך, הדרך היא, אין לנו רק דרך יחידנית מונחת בפנינו, יש לנו דרכים מרובות. מצד שני, אני חושב שדווקא התודעה הזאת, שהיא מאוד גדולה והיא מאוד, מאוד משמעותית, היא גורמת פחד. היא גורמת פחד באמת להתמסר ולומר, אני כזאת או אני כזה. כי התחושה היא שאם אני אומר אני כזה, אז אני אמות. התחושה היא שאם אני אומר אני כזה, אני אהיה כמו המלאכים בשנים קדמוניות, ואני ארסק את האני הפנימי שלי. עכשיו, אני, זה באמת איזושהי תודעה ש, שנמצאת היום, וכן צריך להתייחס אליה, אבל אני לא הייתי קורא לזה חוסר אנרגיה, התפרקות פנימית ופיזור, ולא הייתי קורא לזה התוססת ונקל המתעוררת רגעית, ואחרי כן נחלה בפיקחות.
כן, אני גם לא אוהב מילים חוסר אונים, זה לא מה שאני מרגיש, אני מרגיש חוסר אונים. אני כן מרגיש שהמחיר של זה יכול להיות, או הוא, איזשהו חוסר יציבות פנימית שכזה, או חוסר התפתחות פנימית. שוב, אני לא רוצה את הצד השני, זה חד וחלק, אני לא רוצה לחזור ל... תקופת היינו באותה עבודה 40 שנה, אבל אני מנסה להבין איך אפשר לחיות את זה במקום יציב או שלם, נקרא לזה ככה.
לא, אני חושב שזה באמת בעיה, אני חושב שהמבחינה הזאת, אתה צודק שהוא עומד פה על, על, על נקודה נכונה, אבל אני הייתי קורא לדבר הזה, הפנמה של, של סטנדרט אחר, הפנמה של רעיון אחר, אני אעסק בזה המון מבחינתי, מבחינת עצמי בתקופה האחרונה, באמת בלנסות ולהבין מהם התודעות הבסיסיות שמלכות אותנו, מהם התודעות הראשוניות שאנחנו סוחבות וסוחבים יחד איתנו כדי לנתח איתם את המציאות. וברור לי שחלק גדול מהתודעה שאנחנו סוחבות וסוחבים איתנו זה סוג של תודעה של מאבק ואיזושהי אמירה ש... שאנחנו צריכים להיות יותר טובים, שאנחנו צריכות וצריכים להיות יותר טובים מהאני שלנו. אנחנו צריכות להתעלות על מי שאנחנו ועל מה שאנחנו, ובמובן הזה למחוק בתוך ההתעלות הזאת את מי שאנחנו ומה שאנחנו. שמעתי, מבחינתי אני חושב שבאמת הניתוח הזה זה הפנמה מאוד עמוקה על הרעיון שאני הקדום שלנו זה אני חוטא, או שזה אני שהוא לא בסדר. ואני לא בטוח ש... תוכן, אני בטוח שהרעיון הבסיסי הזה הוא רעיון שאני מתנגד לו. אני חושב
כן,
ש...
ברור.
ולכן אני חושב מגיע הפחד מהתמסרות. הפחד מהתמסרות מגיע דווקא בגלל ההפנמה הזאת. דווקא בגלל שהפנמנו את הנקודה הזאת, ויש לנו איזשהו מקום שצועק על עצמנו ואומר, טוב, הפנמנו את הנקודה הזאת, אבל ההפנמה של הנקודה הזאת היא מאיימת על עצם קיומנו. ולכן אנחנו נמצאות ונמצאים באיזשהו סתירה פנימית, באיזשהו דיסוננס כזה, שמצד אחד אנחנו מתרגמות ומתרגמים התקדמות בצורה מודעת כהשמדת האני הקודם, כהתעלות על האני הקודם, ומצד שני, אנחנו לא רוצים להתעלות על האני הקודם, כי יש בו המון טוב, וזה גם, זה מי שאנחנו. ככה אני תופס את זה, ככה אני רואה את זה.
טוב, וטוב, מעניין לשמוע מה, מה, מה אתה עושה עם המתח הזה, או שאתה חי בו.
תראה, אז קודם כל אני חושב שהמשמעות של המתח הזה זה לתת מקום. זה לתת מקום למי שאני ולמה שאני, ולא לנסות למחוק את העבר שלי. ולא לנסות למחוק את הזהות שלי בעבור איזשהו אני מדומיין הם יותר גדול ואחדותי. אלא באמת להבין את השורשים שלי, להבין מאיפה אני מגיע, מאיפה, מה הניע אותי בעבר ומה מניע אותי היום, ולנסות גם לעקור ולנסות לראות איך כל דבר שאני מכיר בעצמי צריך לקבל איזשהו ביטוי בעני הנוכחי שלי, בתקופת קיום הנוכחית, ואיך אני לא... אני לא יכול למחוק את מה שהייתי פעם, או את הדברים שאהבתי. אלא הם צריכים להמשיך לקבל ביטוי בעני שלי. לא לזרוק דברים דרך החלון כי התבגרתי. לעשות לראות איך עושים אותם בצורה בוגרת. אז כן, אני חושב שזו הדרך. עכשיו גם אני אומר גם יותר בעונן, אני אומר יותר מזה, גם לדעת שהאני העתידי לא מאיים עליי. אני חושב שזה גם נכון בנוגע למשפחתיות ולגידול ילדים.
בנוגע לאלוהים. זה בנוגע לאלוהים אולי אחד הדברים הכי חשובים.
בוודאי, אני חושב שזה מערכת היחסים עם אלוהים היא באמת כזאת. אני עתידי לא מאיים עליי, גם התקופה העתידית לא מאיימת עליי, וגם אני הקדמון, או דמות האב הגדולה, מה שנקרא אבינו, גם היא לא מאיימת עליי. ואני חושב שכל אלה יחד, זה יוצר, זה משהו מאוד משמעותי. עכשיו תראה, אני לא חושב, בסוף אם נקרא את הרב שגר, אז אנחנו נראה שהוא אומר אותו דבר, אבל דיוקי השפה הם כן משמעותיים. דיוקי השפה הם כן משמעותיים, כי הם כן חושפים פה איזשהו הבדל, שאנחנו שמים לב שנמצא, שלפחות אני מרגיש, שאנחנו נמצאים אל מול ההסבר שלו. אנחנו לא בדיוק שם, אנחנו נמצאות ונמצאים, טוב, נדבר רק בשמנו, אנחנו נמצאים כנראה במקום אחר, ביחס למה שהוא אומר, אני יכול גם, יש לי איזושהי תחושה שאני מבין גם למה. אני חושב שהדברים שמטרידים אותנו זה לא הדברים שמטרידים אותו. ולכן באמת החיפוש שלנו הוא מנותב קצת למקום אחר.
כן, הגיוני. הגיוני. יש איזה משפט אתמול ששמעתי של יונג שקשור לזה, שכל מה שהוא מחוץ לגן עדן הוא אלוהים. זאת אומרת, מאיפה אלוהים דיבר על אדם וחווה? מחוץ לגן עדן, לא מתוך גן עדן. אז לא משנה באיזה הקשר או זה, אבל העיקרון שאני מרגיש שהוא מתקשר מאוד מאוד למה שאמרת, זה שבהכרח אלוהים נמצא מחוץ לנו, אבל הגן עדן הוא נמצא בנו, נעים לנו בעצמנו, טוב לנו במה שאנחנו. והמתח הזה הוא, לא יודע אם המתח, אני לא, קיצור, לא יודע בדיוק מה אני עושה עם זה, ההתעלות הקדימה, היא באמת האתגר, פה מעניין, מעניין, יפה.
אז נמשיך עוד ונראה מה הוא אומר. הוא אומר, אובדן התשוקה לטובת תבוניות היתר, מבטא את השבר בעת המודרנית. ומבחינה זו מגמתו של רב נחמן היא לעורר את התשוקה ולדעת לנתבה לעבודת השם. הוא חותר לעבודה הנעשית בלהט, לאט המחולל אחדות בין חלקי הנפש השונים, בשל קיומה של מגמה אחת עזה או ברורה. שכל הכוחות הנפשיים, הרגשיים והפיזיים מתאחדים כדי להביא למימושה. העלאת המלכות לגבורה, פירושה מציאת אותם האש והלה. מציאת אותם האש והלה. נכון? אנחנו מסכימים, נראה לי אנחנו מסכימים לזה, אבל מה אתה חושב?
העלאת המלכות לגבורה, פירושה מציאת האש והלה. אני לא מצליח להבין, הוא חוזר על המילה הזאת, אני אומרים עליה, העלאת מלכות לגבורה איזה 150 פעם, אבל כן. עכשיו זה משהו קצת שונה, מציאת האש והלה, כן, אני אנסה לחדד מה הוא עצמו אומר, זה לא כאילו, פתאום אני מלא בלעת שוב, זה לא הסיפור, כי הוא צייר איזשהו ציור של חוסר עונים, ואפילו הייתי אומר איזושהי סתמיות לא ברורה בגלל שאני מפוזר, אני לא יודע מה לעשות, יש המון המון דברים, ואז פתאום, הנה מצאתי את מה שמלהיט אותי, זה לא נראה לי הסיפור פה.
אני מסכים, אני חושב שהוא הוא מתייחס ללעת קודם כל, הלעת היא הגבורה. הגבורה היא נתון, הגבורה היא משהו שתמיד נמצא, והשאלה אם אפשר לחבר בין המציאות לבין הלעת. אם אפשר להתחבר בין המציאות לבין הגבורה, ולחוות את המציאות כמשהו שעובר דרך הלהט הזה, או משהו שמנותב.
עובר דרכנו, כן, שאנחנו חלק מהסיפור ויש לנו משהו לעשות.
כן, כמשהו מנותב לתוך הלהט. עכשיו אני אומר עוד הפעם, התפיסה הזאת היא בעיניי, אני מרגיש צרימה וחריקה מתי
יש פה משהו לא טוב, אני אפילו לא יודע להגיד מה בדיוק. אז יש בזה משהו מכני כזה, לא יודע, לא
בן אדם. זהו, בדיוק. זה לא הוליסטי בסוף. לא, בכלל לא. זה לא איזושהי דמות אחת. כאילו, כן, אז הדרך צריך לעשות, צריך לקחת את הדברים במציאות ולכוון אותם כלפי הלאט, לחבר אותם ללאט, ואז אנחנו מכילים את הלאט על המציאות, או מעלים את המציאות ללאט, והמציאות הופכת להיות אלוהטת. זה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה.
זה לא, יכול להיות שיש אנשים שזה כן עובד אצלם ככה, אבל אצלי לא נראה לי שזה עובד ככה.
לא, ממש לא. אז מה כן? מה כן זאת השאלה הכי מעניינת? כי אנחנו נוגעים פה לנקודה שהיא עמוקה, הפיזור שלי ומה שאני ולא, ואני רוצה מיליון דברים, ואיך אני מחבר את זה לקור, לגרעין שלי, למה שהוא...
אז אני אומר עוד פעם, אנחנו נראה אחר כך ברב נחמן שיש עלה לגבורה ויש עלה לבינה. העניין הוא שזה מאוד בינארי כזה, שזה שלבים שכאלה. זה קצת כמו המסילת ישרים, נכון? המסילת ישרים זה ספר מעצבן.
מאוד.
אני מכיר הרבה, כולל אני, שזה עשור בערך כל פעם שפתחו מסילת ישרים, סגרו אותו בהקדמה. אמרו, אוקיי, מאוד יפה, לא בשבילי. רק אחרי זה, אני אגלה לך סוד שהוא, אני לא יודע כמה הוא ידוע, אבל בישיבות החרדיות המשכיחים שלומדים מסילת ישרים, יש מתחת לסטנדר או מוחבא באיזשהו מקום טוב טוב טוב, הפירוש של לייבוביץ' במסילת ישרים. רק איתו אפשר להתחיל ללמוד את הספר הזה באמת.
של לייבוביץ'.
של לייבוביץ', כן. מכל הפירושים שבעולם. האמת היא, הוא הפירוש באמת כמעט הכי טוב שנכתב על מסילת ישרים.
למה? אני לא למדתי אותו שתהיה בעניין.
כי הוא מאגד את ההתייחסות בצורה הרבה יותר נורמלית, בצורה הרבה יותר... קודם כל הוא לא מתרגש. הוא לא מתרגש מזה ש...
עולם הבא או את
זה. מזה שמכל ההתנהלות הבלתי אפשרית הזאת של הרמח"ל, והוא באמת במובן מסוים, הוא מסביר, כל פעם הוא מסביר את ההיגיון מצד עצמו, אבל התנועה של בוביץ' בסוף, הוא לא מתייחס למסילת ישרים בתור שלבים. אלא מתייחס למסילת ישרים בתור המון המון דרכים, דרכי התנהלות שקורות בו זמנית אצל האדם. זה לא שאם אתה לא זריז, לעולם אתה יכול להיות ככה, ולא שאם אתה... אלא זה קורה בו זמנית, זה מתרחש בו זמנית. האמת היא שאנחנו נלחמים, אנחנו לא נלחמים במשפט נוראי, אנחנו חיים בהרבה מאוד אגפים בבת אחת.
כן.
ואני כן חושב ש... נראה לי חיים נורמליים, זה חיים שיש בהם התנהלות של אוסף של רגשות, אוסף של תחושות, אוסף של תגובות בו זמנית.
כן.
זה כן צריך ללמוד איך לנתב, איך לא להישאר, איך לבחור תחושה, או יותר נכון, איך באמת להיות במשהו ולא פשוט להיות במציאות עצמה, בלי לנסות לעשות איתה משהו. אבל אני חושב
ש... אני רוצה שתעשה את זה רק במקום נורמטיבי, תאמין? זה האתגר. כאילו, מיינדפולנס וכאלה, סתם אני לוקח את זה אפילו למקום כזה, יש בזה משהו שהוא לא נורמלי.
לא יכול להסכים
יותר. כאילו, לא. עכשיו, אני אוהב את זה, זה מגניב. עשיתי את זה, עשיתי ויפאסנה, כאילו, כל מיני, זה טוב, זה נחמד. זה לא נורמלי. אז כאילו, השאלה היא איך, יש בזה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי במובן מוזר קצת את המצוות. כאילו שהן נסות להיות נורמטיביות בסוף. לא עכשיו איזה לצאת למערה ולא יודע מה, אלא דווקא בתוך החיים למצוא את הדרכים לעורר את התשוקה ולחיות את זה. זה נוגע בנקודה מאוד עמוקה, כל הסיפור פה. מאוד מאוד עמוקה, שלפחות בדור שלי, אני כבר הדור הזקן, בני 30, אני מרגיש המון תסכול שם, שלבטיחו לנו, וזה לא עובד ככה. זה היה כל מיני כאלה.
איפה אתה אומר, אתה יכול להסביר יותר, איפה אתה מרגיש את התסכול?
שאתה, הכי הכי פשוט, באמת, אני חושב שזה דרך המון המון נשים שאני בקשר איתם. שמצד אחד, כאילו, המהפכה הפמיניסטית אמרה להם, כאילו, יאללה, ואתם, כאילו, אפשר להיות קרייריסטיות, ולאכות הכל, תאכלו את הכל, אבל זה פשוט בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי, זה פשוט מתרסק אל סלע המציאות, למול או, כאילו, אני נתקעת בקריירה, כי אני רוצה להיות עם הילדים, או כאילו, אני פוגעת בילדים. עכשיו זה גם, עכשיו גם אני חושב שאני גם כגבר מרגיש שזה ככה, את המתח המטורף הזה, כי עכשיו גם אני נכנסתי להיות אבא במובן יותר, נקרא לזה, לא יודע, עמוק מהדור הקודם, אבל פחות יותר פעיל מאשר מה שהיה. וכאילו כן, אפשר כאילו גם את זה וגם את זה וגם את זה, פשוט אתה לא מצליח. אתה חי כאילו באיזה מין תחושה של זה לא עובד ככה.
יפה.
ואז, אני אגיד לך מה שקרה לי הכי פשוט, לי זה ממש התמצא, זה פשוט, התמצית של זה הייתה קבוצת הוואטסאפ שלי. אני לפני שבועיים, חבר שלי אמר לי, תכתוב את הטלפון שלך, תשמור אותו באנשי קשר, ואז אתה יכול להיכנס לוואטסאפ של עצמך ולראות בכמה קבוצות וואטסאפ אתה. עכשיו, אני בן אדם שלא נמצא בקבוצות וואטסאפ, נכנסתי והייתי ב-137 קבוצות וואטסאפ. 137 קבוצות וואטסאפ. אמרתי, מאותו יום, פשוט עשה לי איזה זבן כזה בראש, אמרתי, אני מצמצם את עצמי. אני מצמצם. לא יכול להיות כזה דבר. זה לא בריא, זה לא אלי, וזה לא אפילו אלוהים של אלי, זה לא יודע מה זה. ובאמת, יצאתי באותו יום מ-100 קבוצות וואטסאפ. באותו יום, פלאק, ככה, אני לא יכול להיות. וזה הרבה יותר בריא, זה אחד. אבל שתיים, זה, אני מחפש עוד את הכלי שיכול להכיל עולם כזה, של הכל, אבל צמצום.
לא, אז אני חושב שקודם כל הצמצום מגיע כי אנחנו לא מסוגלים להכיל את הכל. ונראה לי חלק גדול מהסוד של הצמצום זה להבין שאתה צריך להקטין את עצמך. למרות שעקרונית אתה יודע ואת יודעת שהיית יכולה להכיל הכל, היית יכולה להיות הכל, היית יכול להיות הכל. אין דבר שעומד בפני היכולות שלך. את מסוגלת להכל, ובאמת יש לך את הכל, ואין דבר שעומד בפני יכולות שלך, ואתה יכול להיות גם עובד הייטק, וגם תלמיד חכם שמשקיע עיתים לתורה, כל יום, שעתיים וחצי, ולומד, 3 שעות לומד, וחי כמו החיים של הרמב״ם, משלש עצמך וכן הלאה. היית יכול, אבל בפועל זה בלתי אפשרי.
אני לא רוצה גם, אתה יודע, סופתי לתומת לך, אני לא רוצה את זה, באמת.
אז אני חושב שבפועל באמת ההכרה הזאת היא הכרה מאוד בוגרת. ההכרה הזאת היא, הרב שגר מדבר מלא על לחיות את הסתירה, בסדר? אבל מה זה אומר לחיות את הסתירה מבחינתו? לחיות את הסתירה זה אומר שאתה תהיה גם וגם, ולמרות שזה יסתור אחד, למרות שזה יסתור אחד לשני, אתה חי גם וגם במאה.
כן.
אני חושב שאנחנו לא חיים במאה.
לא, לא.
אני חושב שאולי סך חיינו זה המאה.
כן.
המאה יכול לגדול והמאה יכול לקטון, אבל הוא תמיד, מה שמכיל את המאה יכול לגדול ויכול לקטון, אבל תמיד בסוף סך חיינו זה המאה.
כן.
וסך המידות השונות הם מה שיוצר את הקומה שלנו, את השיעור קומה שלנו, את מי שאנחנו. ולמרות שבאמת הייתי יכול הכל, הייתי יכול להיות עם עוצמה אינסופית וכן הלאה, כי באמת אני מסוגל לזה, אבל לא. כן. חלק גדול אני חושב מהסוד, זה כמו שאתה אומר, זה ללמוד איך לצמצם את עצמך, ולא לעשות הכל ב-100%, ולפעמים להחליט באופן מודע שבתקופה הזאת אני עושה את זה יותר, בתקופה הזאת אני עושה את זה יותר, וזה בסדר. ומה שעושים, לעשות מתוך לאט. מה שעושים, לעשות מתוך שמחה. לעשות מתוך תחושה שזה מה שאני מצפה ומצפה מעצמי עכשיו.
קנה המידה שלך זה מה שאתה עושה מתוך לאט ותשוקה?
אני משתדל מאוד. להגיד לך שאני מצליח, זה לא נכון, אבל לפעמים אני מחליט שיש דברים שבתקופה הזאת אין לי בהם לאט.
כן. זה בסדר,
זה בסדר, וזה בסדר, ודברים אחרים יש לי בהם מלא לאט, וזה בא לפי תקופות. עכשיו יבוא מישהו ויאמר שיש דברים שתמיד חייבים לעשות בלאט, ואני אני כופר בתודעה הזאת. זה כמו נגיד, כמו כל אלה, יש היום תנועה כזאת שתמיד, של הכוונה בתפילה, אני חושב שאתה מכיר. כל תפילה צריכה להיות מכוונת, כל תפילה צריכה להיות בעלת משמעות וכן הלאה. ואני רוצה לומר לא. לא, לא כל תפילה צריכה להיות כזאת. ברור שיש תפילות שצריכות להיות כאלה, אלא בשביל זה עשו לנו את השבת, בשביל זה עשו לנו את החגים, בשביל זה, אם בן אדם מצליח מעבר לזה, וזה לא גובה לנו מחיר מטורף, עד רבה, לך על זה. אולי גם התקופה של ישיבה זה תקופה מצוינת לזה, ותקופה של מדרשה זו תקופה מצוינת לזה. אבל בחיים הרגילים, ביום-יום, וואלה, זה יותר מורכב. אז תכוון בברכה אחת, זה מספיק. אני יודע, זה ממש כפירה מה שאני אומר. אבל תכוון בברכה אחת, שיהיה כוונה בברכה אחת כמו שצריך. וואלה. לא כל התפילה, כי זה בא לחשבון דברים אחרים אם זה כל התפילה. באותו דבר אני רוצה לומר, יש לי הרבה תלמידות שמתגייסות עכשיו, חלקם שומעות בטח את הדברים, וגם אני זוכר את זה בישיבה, בתור רם של אנשים שהיו מתגייסים, ויש איזושהי תחושה כזאת, מה אני עושה, מה אני עושה בצבא, אני צריך ללמוד איך אני אעשה את זה וכן הלאה. אני תמיד אומר להם, אני אמשיך בדף יומי ואני אמשיך בזה, אמשיך בזה, זה תמיד אומר, טוב סבבה, תמשיכי, תמשיך בדף יומי, הכל טוב, הכל מעולה. אבל הרבה יותר חשוב זה ללמוד 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב כל יום, לקבוע עיתים, מאשר להמשיך בדף יומי. אם אתה מסוגל, מסוגל, תמשיך בדף יומי, זה מצוין, כל הכבוד. שלא יהיה לך תחושת כישלון. יותר חשוב הלימוד הקטן, הלימוד הקצר של 5 דקות, 5 דקות הקבוע, שהרבה מאוד פעמים זה משהו כזה שטחי כזה, או משהו שהוא לא מגיע לעומקי עומקים ולא מסיימים איתו מסכתות במהרה כמו בדף יומי, בעיניי זה הרבה יותר חשוב בתקופה של הצבא. אבל מי שחס ושלום יעשה דבר כזה בישיבה או במדרשה, אני אומר לו, וואלה, לא הבנתי את הקוצם. לא הבנתי את הקונספט של לימוד תורה, שמה זה אומר ללמוד תורה בישיבה או במדרשה. וכן, זה דברים מורכבים וזה מגיע בתקופות שונות. וכי יש איזונים שונים.
אני הייתי אומר להם שהדבר הכי חשוב בתקופה זה להיות חיילת טובה, אבל זה...
אני חושב שזה מגיע בפשט, זה מגיע כאילו... במובן, האמת היא לא, אני נמצא במקום שזה מגיע בפשט, אני מניח שיש מקומות אחרים שזה לא מגיע בהם, שזה לא ברור, שזה הדבר הכי חשוב להיות. ו... זה באמת נקודה שבעיניי היא מאוד משמעותית. שהרב שגם מדבר על העלאת המלכות לגבורה, אז אני לא חושב שצריך להעלות את המלכות לגבורה, אני חושב שהגבורה צריכה לשחק יחד עם המלכות באותו הזמן.
כן.
צריך להיות חיים שיש בהם מלכות וגבורה ביחד.
שזה אומר בשפה נורמלית?
שהלאה צריך להיות חלק מהחיים, אבל לא כל הלאה. ההתלהבות צריכה להיות חלק מהחיים, אבל לא כל החיים הם בהתלהבות, וזה בסדר, זה בסדר גמור, הכל טוב, הכל אחלה. הנה, אני יכול לומר לך, רצתי חצי מרתון ביום שישי.
יפה, ברמתון, ימרתי
למשל. כן, והיה אש, באמת, ורצתי מהר, הפתעתי את עצמי כמה מהר רצתי. וכשחזרתי לרוץ אחר כך, רצתי יותר לאט עוד הפעם. עכשיו ברור, מה האווירה של המרתון, והמוזיקה, וכל האנשים ביחד, וכל הזה, וואלה, נותן כוח, נותן זה. עכשיו שרצתי עוד הפעם, רצתי קצת יותר לאט, וזה לא נורא. אני לא ירוץ בקצב שהמרתון כל הזמן. כל טוב. יש פחות התלהבות. משיגים דברים אחרים מדברים שונים.
כן.
וזה בסדר.
כן. יפה. יפה.
אז בוא נראה את הדברים האחרונים שהרב שגר, ואז נחתור לסיום. זאת אומרת לסיכום. יאללה. העלאת המלכות ושורשה מזוהה עם הגבורות פירושה יכולת להחיות את התשוקה המהווה מניע חזק בחיי האדם. יכולת להתגבר על היצר הקטן המפורר את האדם והופך את חייו לסתמיים ואפורים. מחוללים היצר הגדול ותשוקה המוררת את האדם לטובה, במידה שמנותבים ליצירת להט ודבקות חיוביים. אני חותם על כל מילה פה. פשוט כמו שאמרנו, זה פחות דיכוטומי, זה פחות, אולי לא יודע אם דיכוטומי זה המילה, זה פחות, פחות שלבים.
כן, כן, פחות, כן.
כאילו, יש מקום לעני המבואס, יש מקום לעני שעושה דברים בבנליה, וזה בסדר גמור, לא צריך לשחוט אותו, לא צריך להזיז אותו, לא צריך להזיז אותו מהקיום שלנו, את העני השגרתי הזה, את העני הבנלי, את העני האפור הזה, כדי להיות בלעת, כי לא הכל צריך להיות בלעת, יש דברים צריכים להיות בלעת ויש דברים שלא, וגם מתי שאתה עושה דברים בלעת, אז חשוב שתזכרי, או חשוב שתזכור שיהיו רגעים, שאותו דבר עצמו יעשה לא בלעת, וזה לא נורא, הכל טוב, הכל בסדר. ככה זה אמור להיות.
כן, לגמרי. אני אוהב את הביטוי שלו, היצר הגדול, אני אוהב אותו, לא בגלל שאני חושב שהוא יצר גדול יותר. אלא זה מתקשר לי יותר ל... לא יודע איך להגיד את זה, אני מפחד שזה יכול להישמע איזה וורד כזה, משהו לא, לא בחיים, אבל כאילו בתחושה, כן, בתחושה שלי המון פעמים יש לנו איזה מין מקום של החלטה, כאילו אם אני בא למקום ממקום גדול, אני בא לו ממקום קטן, זאת אומרת ממקום, נקרא לזה רחב יותר, פנימית, ככה, או שאני בא באיזה עין צרה, נקרא לזה ככה, אפילו היום בבוקר הגיעו פועלים אליי הביתה לעבודה, אז אמרתי, יאללה, אני רוצה לקחת את זה בהכי כיף, כי הולכת בלגן, אז כאילו באתי, הבאתי להם הוגה ומים וקפה וצחוקים וזה, ותכלס, מה שזה עשה, זה לי, עשה לקחת את זה הרבה יותר בכיף, הרבה יותר בטוב. אז אני מרגיש שפה כאילו לקחת את זה במקום של יצר הגדול, ולקחת ככה באופן כללי, כן לנסות, וכן, ברור שכאילו יש רגעים שלא, כן, אבל שהרצון יהיה מקום רחב, ולדבר שיח שהוא רחב, ושיח שהוא בכיף, או נקרא לזה בכיף, זה בריא, זה טוב. זה טוב.
יפה. טוב, נו, אז בעזרת השם שיהיה לכולנו שבוע טוב, אני מקווה כבר שתשמעו את זה, שהמדבקה החדשה, לא יודע כבר קוראים את זה מדבקה, או ה... או התמונה החדשה של הפודקאסט, כבר תהיה באוויר, מה שנקרא. ותשימו לב לכל ה... צריך לדקדק, צריך... תדקדקו בתמונה הזאת. יש שם הרבה דברים מוכמנים חביבים ביותר. יאללה, אז שיהיה שבוע טוב, בהצלחה רבה, לחיים.
לחיים.
זה טוב.